שלום לכולם, אנחנו הגענו למדרגה השלישית של דרך קניית הזהירות שהרמח"ל קורא לה מדרגת ההמון. כלומר, שלמי הדעת, נקרא זה בכותרת ראשית כפי שלמדנו, שלמי הדעת, הזוהר, האידיאל האלוהי מצד עצמו. המדרגה השנייה קורא לה פחותים מהם, אנשי הכבוד, שמחפשים את הכובד, אז אומרים להם גזור והדבק, הכובד המדומה בעולם הזה ביחס לכובד האמיתי בעולם העליון. וזאת המדרגה השנייה, והמדרגה השלישית, המון. וכאן הרמח"ל נוגע בנקודה מאוד מצויה, שמהי מדרגת ההמון. עכשיו, אולי לפני שאנחנו מגדירים את המושג המון, מה זה המון? מה ההגדרה של האדם ההמוני? גם זה לא, כן, היום זאת מילה שלא כל כך נעים להשתמש בה, כן, המוניות, איזה חוש העדר. אבל באופן כללי, הרב קוק אומר בגדול, שההגדרה של האדם ההמוני זה אדם שהמדרגות הנמוכות שנמצאות בתוכו הם אלה שמכריעות את ההכרעות של החיים שלו. מהן המדרגות הנמוכות? המשותפות באיזושהי מידה לו ולבעלי חיים, הגוף והנפש. מילים אחרות, החושים והרגשות. כלומר, האדם באשר הוא אדם, כמו שאמרנו בשיעור שעבר, הוא שכלי. ולכן הוא שכלי, אז הוא בוחר חופשי. ולכן הוא קיבל ריבוי כוחות. אבל בעל החיים, אין לו צורך בזה. אז מה מכריע אצלו? החוש והרגש. נכון? בעל חיים רעב. הוא עכשיו צריך לממש את חוש הטעם. צריך לסבוע. תגידו, הוא עכשיו שואל שאלות מוסריות, אז זאב שואל שאלה מוסרית. האם זה מוסרי לטרוף תרנגולת שיותר חלשה ממני? הזאב לא אומר לעצמו, בוא נראה אותך זאב רציני, תיאבק בזאב במדרגה שלך. הוא רואה תרנגולת, הוא מתנפל. נכון? הדגים שזורקים להם איזה פרוסת לחם במים. אז כולם מתנפלים על הפרוסה הזאת. יש להם איזושהי דאגה ליתום, לאלמנה, לנכה, לחד הורי. כל דלים כבר, דרווין צדק, אצל הדגים, אצל בעלי החיים. ולכן האדם ההמוני הוא אדם שהכוח שמניע אותו, זה לא הכוח המייחד אותו כאדם, השכל, ובוודאי לא הכוח המייחד אותו מצד המדרגה האלוהית שלו נשמה. אלא המדרגה הנמוכה שבאדם, המדרגה היותר חייתית שבאדם, שהיא הגוף והנפש, כלומר החושים והרגשות. והחושים והרגשות, כמו שאמרנו פעם שעברה, הם רוצים את הכאן ואת העכשיו. השכל מחשב חשבון, כדאי, לא כדאי, שוקל בדעתו, מה ההשלכות של זה וכו'. אבל החוש והרגש הוא רוצה לממש עכשיו. חוש טעם רוצה עכשיו לטעום. חוש ראייה רוצה עכשיו לראות. חוש הכעס רוצה עכשיו לכעוס. הוא לא מתחיל לחשב חשבונו. לכן המדרגה של האדם ההמוני היא מדרגה של אדם כזה שמה שמנהל לו את החיים זה החושים והרגשות שלו. ולכן, האדם ההמוני הזה אי אפשר לדבר איתו במדרגת הנשמה, כי הוא לא שייך לזה עדיין. האדם הזה אי אפשר לדבר איתו במדרגת האדם, כלומר השכל האנושי, כי לא השכל האנושי מנהל לו את החיים, אז עכשיו צריך לדבר איתו במושגים של חוש ורגש. זאת אומרת, אם אדם נוהג, ניקח דוגמה טובה ומצויה, אם אדם נוהג לא על פי החוק, אז אם הוא שייך למדרגת הנשמה, הוא אומר, זה לא רצון השם, זה משתדל לנהוג כפי רצון השם. הלאה, אם הוא שייך למדרגת השכל, הוא אומר, אם אני נוהג יותר מדי מהר, אם אני עוקף פס לבן, אז אני עכשיו מסכן את הבריאות, ולא הייתי רוצה שיסכנו אותי, וזה לא מוסרי לסכן אחרים, כי אני קצת ממהר, וקצת עצבני, אז הוא לא חוצה פס לבן. אבל אם האדם הזה אין לו מדרגת הנשמה ומדרגת השכל, אז מה הדבר היחידי שיעצור אותו? לא לעבור את הפס הלבן, או לא לעבור את המהירות המותרת, ודאי לא ברמה קיצונית, שכר ועונש. הוא יודע שיש מצלמות, הוא יודע שיש שוטר, הוא יודע שיש כנס. עכשיו, האם אנחנו כבני אדם, כל אחד מאיתנו, זקוק למדרגה הזאת באיזושהי מידה של שכר ועונש? כן. הרב קוק כותב במידות ראייה, בערך יראה, שיראת העונש היא מדרגה חשובה בסך מדרגה, המדרגות הרוחניות של האדם. אבל מדגיש שם הרב, מדרגת יראת העונש היא צריכה להיות במקום התחתיתי של הנפש. מצד אחד היא צריכה להיות, אבל היא צריכה להיות במקום התחתיתי. לא ייתכן שאדם ינהל חיים שלמים מתוך אי הכרה של ערך הדבר מצד עצמו, וכל הזמן הוא ינוהל על פי מה התוצאה המעשית, החיובית או השלילית, שתענג אותי או תכאב לי. אדם לא יכול לנהל ככה חיים שלמים. אבל עובדה אומר הרב, או כן אומר המח"ל, יש מדרגה של ההמון, שהם זהירים במצוות. למה? כי הם שמעו על המושג גן עדן, ולמדו שיש שם שכר, לא ברור בדיוק מה הבינו, ויש מקום שנקרא גיהינום, ויש שם אנשים חמורים, לא ברור מה הבינו, ולכן הם פותחים תוכנית חיסכון רוחנית בעולם הזה, כדי לזכות לגן עדן ולא לגיהינום, ואחרי זה אולי גם לעולם הבא. זהו, שכר ועונש. האם יש להם הבנה במה שהם עושים? האם יש להם הזדהות עם מה שהם עושים? לא. אומר הרמח"ל, בואו נראה. אך ההערה לכל ההמון, הנה הוא בעניין השכר והעונש עצמם. בירות עומק הדין עד איכן מגיע. דרך אגב, מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין, שהרמב״ם, לא רק כפוסק אלא כמחנך, כשהוא מזכיר בספר, נקרא לזה הקיצור שולחן ערוך שלו, שנקרא ספר המצוות. ספר המצוות של הרמב״ם, הרמב״ם בעצם מסכם את כלל המצוות, תעשה ולא תעשה בקיצור. זה מה שקוראים היום קיצור שולחן ערוך. אז לרמב״ם יש ספר המצוות, זה מעין קיצור שולחן ערוך שלנו היום. אז כשהרמב״ם מדבר שם על מצוות העירה, מצווה ג' או ד', אז שם הרמב״ם מדבר על עירת העונש, על העירה של ההמון. אבל בספר משנה תורה, כשהרמב״ם מדבר בלכות דעות על העירה, הוא לא מדבר על עירת העונש. שם הוא מדבר על עירת הרוממות. למה? למה הרמב״ם מבדיל בין ספר המצוות לספר משנה תורה? אולי אפשר לומר. ספר משנה תורה זה ספר לתלמידי חכמים. זה ספר ללמדנים. זה ספר לאנשים שרוצים להעמיק. בספר הזה הרמב״ם לא יכול לדבר על עירת, על עירת, על עירת העונש. זה לא שייך למדרגה של, של אנשים שמנסים לבנות עולם רוחני, משמעותי, עמוק, פנימי. לכן שם הרמב״ם מדבר על עירת הרוממות. אבל קיצור שכון ארוך, מי פותח קיצור שכון ארוך? כל יהודי. אז מי פותח ספר נסות לרמב״ם בדור של הרמב״ם? כל יהודי. כל יהודי, לצערנו הרב, רוב היהודים הם מדרגת ההמון, נקווה שלא, הרבה מהיהודים. שם, בקיצור שכון ארוך של הרמב״ם, ספר המצוות, שם הרמב״ם כשהוא דבר על עירה, הוא ידבר על עירת העונש. אבל אני חוזר שוב מה שאמרנו מקודם, כי זה מאוד חשוב. הרב קוק כותב שעירת העונש זה דבר הכרחי מאוד בנפש. כל אחד מאיתנו צריך להיות קצת אמוני. כל אחד מאיתנו יש לו חושים ורגשות, גוף ונפש, וכל אחד מאיתנו, המדרגה הנמוכה הזאת, המדרגות הנמוכות האלה משפיעות עליו. אנחנו לא יכולים להיות לא אמיתיים ולהגיד, אני לא זקוק לשוטר בכביש. כולנו זקוקים לשוטר, כולנו זקוקים למצלמה. מי יותר, מי פחות, מי באופן קבוע, מי באופן מזדמן. אבל לבנות את כל העולם הרוחני שלנו על שכר ועונש, אומר הרב שם בערך עירה במידות ראייה, וזה בשום פנים ואופן לא. אפשר לקבל רגע אולי ספר מידות ראייה, אולי אני אקרא את זה? כדאי לקרוא. ספר מידות ראייה. יש כאן הספרייה. אני אקרא רק את הרמח"ל. החיירה לכל ההמון, הנה הוא בעניין השכר ועונש עצמם. בירות עומק הדין עד איכן מגיע. אשר באמת, תודה רבה, אשר באמת ראוי להזדעזע ולהתחרה תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין? ומי יצטדק לפני בורו באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטון או גדול? אני חייב לומר עוד משהו. אנחנו נמצאים היום בימים שהם ערב ראש השנה, יום הכיפורים. תמיד אוהבים להגיד שבימים האלה צריכים להיות מאוד מאוד, איך נקרא זה, מודאגים, אפילו מבוהלים, אפילו רועדים. וכולם אוהבים להגיד בישיבות, אפילו הדגים רועדים בים. כן, אז אם אפשר קצת למחות על הדבר הזה. הפסוק לא אומר שצריך להיות רועדים בלבד. הפסוק אומר, וגילו ברעדה. גם גילה, גם רעדה. אומרים חז"ל, במקום גילה, שם תהיה רעדה. אתה לא יכול להגיד רק הדגים רועדים בים. אתה יכול גם להגיד הדגים, איך נקרא לזה? גילים בגלים. גילים ורועדים בים. גם גיל וגם רעדה. הגיל, אתה אדם שמח. אדם שמח כשהוא מבין, כשהוא מזדהה, כשהוא שייך. הימים האלה הם ימים גדולים. הם ימים נוראים, המילה נורא לא רק מצד הפחד, אלא נורא מצד הנשגבות, אל נורא עלילה. הימים האלה הם ימים נשגבים, שכל אחד מאיתנו יכול להגיע לרוממות רוחנית. אז נכון שיש גם ממד של פחד ורעדה, אבל לא לשכוח את הממד של הגיל. אז ודאי שאנחנו צריכים להיות גם שייכים לשכר ועונש, בכל אחד מאיתנו יש מדרגת המון. אבל אי אפשר להיות רק זהיר בשכר ועונש, ואפילו לא רק זהיר מצד מדרגת הכבוד, אלא בעיקר זוהר מצד שלמי הדעת. חייבים להכיל את כל הממדים האלה. אולי נקרא דברי הרב, יכול יותר ככה לסבר לנו את האוזן. מידות ראייה, ערך יראה, פסקה זין. לא נעקור את היסוד הגס של יראת העונש מקרב הגות רוחנו. אנחנו לא עוקרים את יראת העונש, אנחנו לא אומרים שבני אדם, וגם אנחנו באופן אישי, לא צריכים יראת העונש. מכון מאיר באהבה ובאמונה, יפה מאוד. נכון שהשביל המרכזי והעיקר ועמוד השדרה זה באהבה ובאמונה. אבל צריך גם קצת יראה ואפילו יראת העונש. לא נעקור את היסוד הגס, נכון שזה גס, זה לא דק, זה ראשוני, זה לא מתקדם, זה חיצוני, זה לא פנימי, נכון. אף על פי כן, לא נעקור את היסוד הגס של יראת העונש מקרב הגות רוחנו, אבל. אז קודם כל, האם אנחנו צריכים יראת העונש? כן. האם בכל אחד, אפילו משלמי הדעת, ודאי מאנשי הכבוד, יש ממד המוני? כן. אבל, איך אתה ממקם את הממד ההמוני הזה בנפש שלך, באישיות שלך? ביחס לשאר הכוחות, שאר המדרגות, אף על פי שרק בתחתיתה היותר שפלה של שדרת הרוח, וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו. כלומר, אם הייתי מצייר את האדם כאיזה, נקרא לזה, קומה רוחנית, אז הקומה הרוחנית של יראת העונש ודאי היא המדרגה התחתיתית יותר, היא העקב, היא החלק התחתון יותר. וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו. אבל שמרים הללו, השמרים הללו של יראת העונש, מאמצים הם את הכוח של היין המעולה ביותם שוכנים בתחתיתו, כמו שאתה מכין יין והשמרים, כלומר הבשר של הענבים שהוא לאט לאט מתפרק, כולל הקליפה והגרעינים, הזגים, לאט לאט הם מתפרקים ומוצאים יין, אבל מקור היין זה השמרים. השמרים כשמם כן הם, הם משמרים את היין הזה. אז יראת העונש היא משמרת. אני מדלק כמה שורות לעניין שלנו. אומר הרב, תראו איזה משפט, משפט מדהים. על גבי נקודה גסה זו, היות ויראת העונש היא המדרגה התחתיתית, היא המדרגה השפלה, זה בעצם העקב שעליו האדם עומד. כלומר, המפגש של הקומה הרוחנית העליונה של האדם עם העולם הזה, זה דווקא הרגל שלו, העקב שלו. וברגל בעקב, מה נמצא שם יראת העונש? אז נקודת החיבור הבסיסית שלו בין הקומה הרוחנית שלו לבין המציאות בעולם הזה, זה דווקא יראת העונש. אומר הרב, על גבי נקודה גסה זו, הולכים ונבנים בניינים רמים לתלפיות, הגיונות ושאיפות רוממות מריבי עין בקרני עודם. וכו'. עוד חצי משפט פה, עוד פסקה. אומר הרב גם במידות הראייה, ערך יראה, פסקה, פסקה ה'. הרב אומר שיראת העונש היא רמוזה לזרעונים שמגדלים אותם בגינה. נקרא לזה בתנאי החממה. אני קורא. דומים הם בזה הניצנים של יראת העונש לזרעוני גינה שאינם נאכלים. מה התכונה של זרעוני גינה? שנוטים אותם בארוגה קטנה וצרה, אתה נוטע אותם בשלב ראשון באיזה ארוגה מאוד קטנה, שבה לא יבואו לתעודתם. כלומר, הזרעוני גינה האלה לא יגיעו לגמר הגידול שלהם, ואז השימוש בהם בגינה, בארוגה הקטנה הזאת. ובכוונה אתה נוטע אותם בהתחלה רק בארוגה הקטנה, כדי אחר כך לעקור אותם ולנטוע אותם ולשתול אותם במקום האמיתי. רק נקרא את המשפט הזה. דומים הם בזה הניצנים של יראת העונש לזרעוני גינה שאינם נאכלים, שנוטים אותם בארוגה קטנה וצרה, שבה לא יבואו לתעודתם כי אם כאשר יגמרו בגמר ראשון, כלומר גמר ראשון יהיה בארוגה, שכבר הם ראויים ניתן פריים, ואז מה עושים איתם? עוקרים אותם מהארוגה הקטנה, עוקרים אותם משם, ושוטלים אותם בגן גדול ורחב ידיים, ואז שמה יבואו למטרתם להיות למאכל טוב לענות בהם בני אדם. אז יראת העונש זה זרעוני גינה, רק בשלב הראשון, רק בקומה הראשונה. אותו דבר כאן, שכר והעונש, זאת המדרגה הראשונה של ההמון, שכל אחד מאיתנו צריך להיות קצת המוני, אם אפשר לומר, מה זה צריך? אנחנו כאלה, לא, אנחנו צריכים לשכנע את עצמנו, אנחנו כאלה. ולכן, נחזור אלינו ובזה נסיים, אך ההערה לכל ההמון, הנה הוא בעניין השכר והעונש עצמם, בירות עומק הדין עד אחד מגיע, אשר באמת ראו להזדעזע ולהתחרט תמיד, כי מי יעמוד ביום הדין? ומי יצדק לפני בורו, באשר השקפתו מדקדקת על כל דבר קטון או גדול. עד כדי כך, וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, הוא מגיד לאדם מה שכו, אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו, וחז"ל אמרו בשעת תשמיש המיטה, מגידים לו לאדם בשעת הדין. אפילו שיחה. שיחה בין שונה מדיבור. דיבור מלשון דבר. שיחה מלשון שיח. מה התכונה של השיח? שהוא גדל ללא כיוון בשדה. שיחה בטלה. אז אפילו שיח. אמנם המדרגה היותר עליונה זה לרומם את השיח. ויצא יצחק לסוח בשדה. זו תפילה. יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. שיחת תלמיד חכם צריכה לימוד. שיחתן של בני ארץ ישראל תורה. תלמיד חכם צריך ללמוד מהשיחה שלו, ועליהו לא יבול, זו שיחה תלמיד חכם. אז האדם צריך לרומם את השיחה למדרגת הדיבור. אבל יש מדרגה של שיחה שהיא שיחה קלה, פחות כבדה, פחות משמעותית. כמו שיח שגדל בשדה, באופן עצמאי, בלי מטרה. אז אפילו השיחות הקלות, אפילו הייתי אומר, הופעות החיים הצדדיות שלנו, השוליות שלנו, אפילו הם אדם צריך לתת אפילו עליהם אדם ייתן את הדין. אז אדם צריך להזדהה על זה, אז אדם צריך קצת שכר, אדם צריך קצת להיות במדרגה של זהירות, מכוח השכר והעונש. טוב, שלושת הקומות האלה, א', הם שלוש מדרגות של בני אדם שונים, אבל מצד שני אני חושב, אם אנחנו נוכל מזכיר את זה פה, כל אחד מאיתנו בעצם כולל את שלושת המדרגות האלה. השתדל להיות הרבה שלמי דעת, פחות אנשי כבוד, עוד יותר פחות אנשי שכר ועונש, למרות שאנחנו זקוקים גם לשכר ועונש וגם לכבוד. המשך הדברים, הרמח"ל מזכיר דוגמאות בסוגיה שבה אנחנו עוסקים, בעזרת השם, בפעם הבאה. יישר כוח, שבת שלום, ברוכים תהיו.